103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:06:17 בדיוק, כאן רפי קרס לולד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל עידן נאור, אחראי על הפייסבוק, על הפייסבוק לייף אליעזר בן יהודה, מה שאומר שאתם יכולים לראות אותי גם בפייסבוק, על השידור אחראי שקד מורג ב-103 FM וליאב דר ב-104.5 FM, ואני רק מזכיר לכם שהטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור 0-552-103-103, אני חוזר, 0-552-103-103, וניתן גם לשלוח מסרונים קצרים ל-054-70-103-70. אני מזכיר לכם שמדי יום שני ב-10 בלילה ישנה תוכנית שלי ביחד עם עורך דין צ'רלי בוזגלו, קרסה ובוזגלו, שעוסקת בנושאים אחרים מעניינים, גוף, נפש, פסיכולוגיה, פרפסיכולוגיה, רק לא פוליטיקה. ומזכיר לכם גם שניתן לראות אותי, לשמוע אותי ולראות סרטונים באתר הפייסבוק שלי, פרופסור קרסו, האתר הרשמי, ומזכיר לכם שאחרי הפרסומות בשעה השנייה, יש עוד מחקר אחד קטן שאני אספר עליו, ועכשיו אנחנו מתחילים, אבל לפני כן כמה מילים על חצבת. חצבת זאת מחלה ויראלית, מחלה נגיפית, זאת המחלה המדבקת ביותר בעולם. 90%, כ-90% מהאנשים שחשופים ונמצאים בחדר עם חולי מיזלס, רובלה, חצבת, שזה שמות שונים לאותה מחלה, הם ידבקו במחלה. ולצערנו, יש בארץ שלנו עלייה בתחלואה. ישנה אמנם עלייה בתחלואה בכל העולם, אבל ישנה גם בארץ, בעיקר בריכוזים חרדיים. במודיעין אליד, בבני ברק, בירושלים, וזה אומר שאנשים לא התחסנו, וכל אלה שחלו, לא התחסנו. אנשים גם מתים מחצבת, ומספיק להיות באותו חדר במשך כמה שעות שאתה יכול להידבק, לא צריכים מדע, מגע. אמנם הווירוס עובר יותר במגע, של גוף לגוף, או יד ליד, או אם מישהו משתעל עליך, או בהפרשות, אבל גם באוויר אפשר להידבק, מסתבר. הדגירה של החצבת היא נמשכת כמו כל מחלה ויראלית בין שבוע לשבועיים שלושה, והסימנים הם סימנים כמו של מחלה שפעתית. נזלת, שאול, כאבי ראש, רגישות לאור, חולשה, חום, אבל כאן מה שמיוחד זאת פריחה, פריחה אדומה שמתחילה ברובדים שהם גדלים ומתמזגים לאדמיות כללית, מתחילים בפנים, בצוואר, יורדים למטה. במחלה הזאת יש גם איזה נגעים בפה ובלוטות לימפה, ואת ההבחנה אפשר אמנם לקבוע במעבדה עם PCR, אבל כל רופא ילדים וכל רופא מנוסה, לפי הדלקת בעיניים ולפי הסיפור אם יש בסביבה חולי חצבת, יכול מיד להבחן את המחלה. המחלה היא מסוכנת, ובעיקר הסיבוכים שלה, כלומר המחלה פחות מסוכנת, הסיבוכים שלה מסוכנים, ונדיר אמנם דלקת בקרום המוח או במוח ודלקת ריאות, אבל הסיבוכים האלה הם קטלניים, ואחד מתוך 1,000 אנשים יכול למות מהמחלה. החיסון הוא יעיל ב-99%. אני חוזר, חיסון יעיל ב-99%. אז המחלה היא מסוכנת, והמחלה היא מסכנת, ויש לה חיסון יעיל. אז אני מציע לכולם, ובעיקר לאוכלוסייה שיותר שלא מקבלת חיסונים, וכפי שאמרתי, מודיעין עילית, בני ברק, ירושלים, חבר'ה, הקדוש ברוך הוא יצר חיסונים כדי שנתחסן, אז בואו נתחסן, נהיה בריאים, ובעיקר, בעיקר, נמנע את המוות היום של ילדים ותינוקות. אנשים זקנים זה חשוב גם כן, אבל שתינוק בגיל שנה, שנתיים, נפטר מחצבת, זה שברון לב לכולם. שאדם מאוד מאוד מבוגר, זה אולי דרך העולם, אבל מיותר לחלוטין כשמדובר בחצבת. זהו, אנחנו מתחילים ומי איתנו על הקו. הלו?
צהריים טובים.
צהריים טובים, אם יש לי הכבוד.
עם דפנה. כן, דפנה. אני בת 52.
כן.
ברקע יש לי שינויים מסכמים בחומר הלבן, שיוחסו לאירועים מוחיים חולפים, כתוצאה כן. מ-PFO, שנסגר לפני מספר שנים, ונשאר לי דלף בינוני.
אוקיי, אני רק אגיד למאזינים ש-PFO זה נקב בין המחיצות של הלב, ולפעמים עוברים קרישונים קטנים, ויכולים להגיע למוח ולגרום לקרישי לב, ומסתבר שגם יכולים לגרום לחלק מהאנשים להתקפים של מיגרנות וכאבי ראש, בעיקר מיגרנות, כן.
אוקיי.
אני איתך, דפנה.
אוקיי, ואחרי הסגירה בעצם התחילו לי אירועים של עלייה בדופק ולחצי דם שלא היה לי קודם. כרגע אני מושתלת ILR מספר חודשים, אבל זו לא הסיבה בעצם שצלצלתי. ככה, רציתי ככה בגדול לשאול. בחודש ספטמבר הרגשתי, קמתי בוקר אחד בשבת והרגשתי מתחושה של ראש כבד, ערפול מוחי, סוג של קושי בזיכרון ועייפות. לא הפסתי לזה כל כך חשיבות, אבל אחרי שעתיים היה גם קושי בשליפת מילים במשך איזה 10-15 שניות, וניגשתי אחרי מספר שעות, לא ישר, למיון, בוצע CT, שהדגים את אותם שינוי מסכמים שתמיד היו, וגם בוצע EEG רגיל, שהראה שהוא תקן, שוחררתי.
רק שנייה, רק שנייה, את מטופלת בנוגדי קרישה, או באספירין?
רק באספירין.
ומלפני שזה קרה בחודש ספטמבר, או רק אחרי שזה קרה בחודש ספטמבר?
לא, אספירין כבר 4 שנים, מאז הסגירה.
אוקיי, עכשיו, CT לפעמים במשך 4 שעות אחרי אירוע, או 3 שעות אחרי אירוע כזה, לא רואים שום דבר, אפשר לראות את זה לפעמים רק אחרי 24 שעות. אז כדאי אולי לחזור על זה. בואי תמשיכי את הסיפור ואנחנו נראה, אם זה חלף אז הכל בסדר.
אז זהו, עשיתי בוצע אחרי בערך 10 שעות, וקיבלתי אספירין, וביקשו שאני אוסיף פלאביקס לאספירין כן. במשך 21 יום, כי בעצם היה חשד לאירוע מוחי, וביקשו שאני גם אשלים את ה-MRI. MRI השלמתי בערך 2.5 שבועות אחרי המיון, שהראה יציבות בשינויים האיסכמיים שלי, לא הראה משהו חריג.
אוקיי.
לאחר מכן, זאת אומרת, לפני בערך 3 שבועות, קמתי שוב בבוקר, והרגשתי את אותם, עוד פעם, את אותה תחושה שלה, כמו brain fog, שזה ערפול מוחי.
כן. יש כאלה שקוראים לזה ערפול מוחי, ויש כאלה שקוראים לזה כלילות מוחית, כמו עננים בראש. כן, אוקיי.
כן, עכשיו זה, פשוט התחושה שהמוח לא חד, לא מתעורר, כן. לא כמו שהוא בדרך כלל ביום-יום, שאתה לא מרגיש את התסמינים האלה, זה קרה לי יום אחד למשך 24 שעות, למחרת זה חלף. ראוי לציין שזה קרה אחרי שנת לילה, זאת אומרת בכל הפעמים, זאת אומרת ברגע שהתעוררתי, ושבוע לאחר מכן זה קרה פעם נוספת, אבל בצורה יותר בולטת, שפשוט לא זכרתי אפילו שקמתי למשל באמצע הלילה לשירותים, או שהחלפתי חולצה קצרה לחולצה ארוכה, זאת אומרת רק בבוקר נזכרתי בזה. ואז זה קרה בעצם ליומיים ברציפות, וניגשתי לביקורת באחד הבתי חולים, בלי קשר של מרפאת שבץ, ואותה רופאה אמרה שאני צריכה בעצם, כדאי שאני אתאשפז לבירור, כי האירועים חזרו. הושפזתי בשבועיים, זאת אומרת, הושפזתי למספר ימים, שוב ביצעתי EEG רגיל, שיצא הפעם עם עתה טמפורלית קלה בצד שמאל.
אוקיי.
ביקשו שאני אעשה גם באשפוז EEG עם חסך שינה, שעשיתי והוא יצא תקין, ובנוסף גם ניקור מותני. עכשיו, אני בעצם מתקשרת לספר את הסיפור גם מה יכולות להיות הסיבות לאותה תחושה שחוויתי, והיותר ככה אקוטי כרגע, שאני בעצם 3 ימים אחרי, השתחררתי מבית החולים, 3 ימים לאחר הניקור, יש, זאת אומרת, בשקיבה אין לי כאבים, אבל כמובן ברגע שמשתעלים, ברגע שקמים, יש כאבי ראש, כמו סוג של זעזוע.
כן. עם בחילות?
פעם ראשונה שהופיעו בחילות היו אתמול אחר הצהריים, בצורה אוקיי. מאוד קיצונית, עד אוקיי. הלילה, וזה חלף הבוקר.
אוקיי. אוקיי, אז בואי נעשה סדר. מה שהם רצו לשלול זה שמשהו דלקתי או משהו אחר, בדרך כלל תופעות כאלה יכולות להיות אם הן לא קשורות לבעיה וסקולרית, לבעיה בקילוח דם, בזרימת דם, יכולות להיות אופייניות להפרעה חשמלית במוח. יכולות להיות אופייניות למצב של חרדה ומתח, לסטרס. יכולות להיות קשורות בעיקר למצב רגשי. אבל צריכים לשלול דברים גופניים, ולכן טוב נעשה שישפזו אותך, ונכון נעשה שעשו את כל הבירור, כולל הדברים האלה. כאבי הראש שיש לך היום יחלפו לחלוטין. אחרי ניקור מותני, יש באחוז מסוים תמונה קלינית שנקראת פוסט-LP סינדרום, תסמונת שלאחר ניקור מותני, שבה יש המשך דליפה של נוזל המוח והשדרה דרך הנקב, שדרכו נכנס המחט, כשמכניסים מחט לתוך הקרום שעוטף את עמוד
השדרה.
כן, אוקיי. לא, זה יכול להיות שפעם אחת פספסו, לכן, אז היא לא נכנס לתוכו, ולכן נכנסו פעם שנייה.
כן, בעצם אתה צודק, ואז קרו בעצם למישהו נוסף שהכניס את זה
כן, למקום המתאים. כן. Okay. ואז הנקב הזה, הקרום נקרא דורה. דורה זה קשה, בלטינית, דורום זה קשה. כלומר, הקרום הוא קרום קשה. וכשמכניסים מחט, כשמוצאים אותה, לפעמים הנקב לא נסתם לגמרי, כי חודרים דרך משהו יותר קשה, וממשיך דלף. הדלף הזה גורם לירידה בלחץ בראש, בעיקר שקמים. ולכן כששוכבים מרגישים טוב, וכשקמים ועומדים, יש יותר לחץ ודולף נוזל, מה שגורם לכאבי ראש, ולפעמים להרגשה לא טובה, וסחר חורות, ותחושה איומה ונוראה, לפעמים הכאבי ראש הם קשים ביותר. נשכבים...
כולל בחילות?
כן, כולל בחילות.
Okay.
והדבר הזה הוא תמיד חולף. לפעמים הוא חולף תוך יומיים שלושה, לפעמים הוא חולף תוך שבוע. עכשיו, אם זה נורא 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 קשה, לפעמים הדליפה היא גדולה וכאבי הראש חזקים, אפשר תמיד לנסות לסתום את זה, על ידי כך שלוקחים דם מהווריד, ומזריקים אותו לאותו מקום, לא חודרים אלא קצת בחוץ, ואז הדם הזה נקרש ויוצר מעין פקק. אבל זה עושים רק במקרים מאוד 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 נדירים, כשהכאבי הראש הם קשים ביותר, והסימנים של הדליפה הם גדולים. זה לא מסוכן. אני חוזר, זה לא מסוכן, וזה תמיד חולף.
אוקיי,
ותמידת עכשיו...
מים וקפה, כמו
שממליצים,
יש דברים נוספים שאני יכולה להקל על
הכל? כן, להקל על פעולת המעיים שלא תהיה עצירות. כי כל כן, דבר שמעלה...
אני
מנסה
כאבי תופת בראש, שאני מנסה שזה...
לדחוף, כן, ללחוץ.
נכון,
כן.
נכון.
אז לכן אוקיי. צריכים לדאוג שהצועה תהיה רכה, או על ידי כך שמשתמשים בחומרים מרקחי צועה, כמו נורמלקס, או אוכלים הרבה סיבים ושותים הרבה מים, כן?
כן.
זה הדרך הטובה ביותר. שתיית מים מרובה ומשהו מרקחי צועה, ולשתות, לשתות ולשתות, וזה בדרך כלל, וזה תמיד, תמיד חולף, אני חוזר, זה לא מסוכן.
אוקיי, והשכיבה ממושכת, זאת אומרת, אני קשה לי לשכב גם, כי יש כאבים באזור של הדקירות,
כן.
הישיבה מחמירה את זה, זאת אומרת, זה רק שכיבה, אבל ככל כן. שאני אנסה יותר לשכב במחאות, לא במחאות, זאת אומרת, הקושי הוא גם לשכב ברצף, כי קשה לך
נכון,
כל
נכון.
הזמן להיות
ברצף. נכון, נכון. אז קודם כל, אם את שוכבת על הצד, זה יותר טוב. לפעמים צד אחד יותר טוב מאשר צד שני, כן? ולפעמים אם שוכבים ב-30 מעלות, לא ב-45 מעלות, אלא ב-30 מעלות, אז זה מקל. עכשיו, את יכולה לשים קרית קטנה וקשה, באזור שדקרו אותך, באזור של הדקירה.
אוקיי.
כי בדרך כלל...
זה ישתפר האזור. אוקיי.
זה ישתפר. כי המקום כן. שכואב לך זה המקום הראשון שדקרו ולא לא נכנסו ישר, ואז לפעמים יש שם שטף דם, השעת שהוא נספק זה לוקח שלושה ארבעה ימים ראשונים, עד שהוא אדם מתפרק ונספק, ואז הכאב חולף.
אוקיי, אז באמת עיקר הזה שבמצב של מהשכיבה ל... לקימה, זה הרגשה של זעזוע וברגליים כן. שאתה הולך.
כן, אוקיי. לא לפחד.
אוקיי, בסדר, והמשמעות של ה-BEG 1 בספטמבר היה תקין, השני היה עם מעטה טמפורלית קלה, והשלישי בחתך שנה תקין, יש לזה בעצם...
תראי, אם הדברים האלה ימשיכו, תראי, הבעיה היא...
הם ממשיכים דרך אגב, זה לא שהשתחררתי מבית החולים, התחושה הזו של... זה קורה לי ממש כאילו אחרי שנת לילה לא רצופה, אני לא ישנה ברצף גם ככה, וממש כאילו תחושה שהראש לא מתעורר, לא חד, בדרך כלל הוא חד וחושב נורא בתוך שנייה, הכל יותר איתי, שוכחת פתאום משהו וכל מיני.
תראי, אני לא יודע אם את בתקופת לחץ באופן כללי, או...
כרגע באופן כללי, כן.
או שכרגע, בגלל המצב, את בלחץ יותר גדול.
אוקיי.
אבל תופעות כאלה הן מוכרות, ותופעות כאלה בדרך כלל הן לא באות ברצף ליומיים, אלא הן באות לכמה שעות של... הרבה אנשים מתארים את זה כראש כבד, הרבה אנשים מתארים את זה כאילו עננים בראש, או headless, לא יודע איך להגדיר את זה, הם מתקשים להגדיר את זה. בדרך כלל זה חולף. עכשיו, הפרעה כזאת ב-EEG, אם היא קבועה, האם עשו לך את ה-EEG בזמן שהיה לך את התחושה בראש?
כן, כן, באותו בוקר במיון.
ואז מצאו את ההפרעה האיטית?
כן.
כן, אז יכול מאוד להיות שכדאי לתת לך משהו, לניסיון לפחות, שיאזן את הפעילות החשמלית המוחית. כלומר, ברגע שדווקא האזור הטמפורלי השמאלי, את ימנית אני מניח.
כן.
זה אזור שקשור לזיכרון ולדיבור ולמשמעות של המילים, אז האזור הטמפורלי, טמפורלי זה האזור הרקתי שנמצא מאחורי האוזן. כן. שם נמצא אוקיי. מרכז הדיבור ומרכז הדיבור המשמעותי. כלומר, יש לנו שני מרכזי דיבור. יש לנו הרבה יותר משניים, אבל יש לנו שני מרכזי דיבור עיקריים. אחד נמצא באונה המצחית, והוא המנגנון שמדבר, שמוציא את המילים, המכונה שמוציאה את המילים. ואחד נמצא באונה הרקתית, הטמפורלית, שזה המאגר, זה המילון, ששם לכל מילה ולכל היגוי יש משמעות. כשאני אומר חתול, אז המילה חתול יוצאת, ההיגוי חתול יוצא בצורה הנכונה מהמרכז שהוא המכונה שמוציאה את המילים. אבל המשמעות של חתול, אותה חיה קטנה שמייללת, המשמעות נמצאת באונה הטמפורלית, באונה הרקתית.
באמת היה סוג של להטה בלהבין, אף אחד לא הרגיש את זה שדיברתי, אבל לי, בגלל שאני חושבת כל הזמן בצורה כל כך מהירה, אז אם הסתכלתי למשל, כמו שאתה אומר, לא על חתול, אז לא משנה, שזה יכול להיות כלב, אז לקח לי כאילו שנייה בראש להבין שזה כלב, אבל בשליפת מילים כמובן שזה לא היה, אבל זה עמוק כאילו יותר איתי פשוט.
אז במידה וזה ימשיך, וימשיך יותר זמן, אז יכול מאוד להיות שכדאי לקחת למשך תקופה של חודשיים או חודש, ואם זה חוזר על עצמו, כי לפעמים כמו שזה בא, כך זה נעלם. הרבה תופעות כאלה אני מכיר, הן באות, נמשכות תקופה מסוימת, וחולפות לחלוטין. ויכולות לחזור אחרי כמה זמן. עכשיו, ה-EEG בחסך שינה לא אומר שום דבר. כלומר, הוא חשוב מאוד לגלות... הפרעות כמו אפילפסיה, הפרעות חשמליות מסוגים אחרים. אבל בחסך שינה את נרדמת, ואנחנו רוצים לראות איך המוח פועל בשינה. ובשינה פעילות המוח היא תמיד יותר איטית. ובערנות ובחשיבה היא יותר מהירה. אז אם היא הייתה איטית בשינה, זה עדיין תקין. אם היא הייתה איטית בערנות, כמו שאז היא הייתה, זה לא תקין. אז במידה ואנחנו רואים שבערנות יש לנו, בדרך כלל עושים בערנות ובשינה. כלומר, נותנים לך להירדם ובודקים את זה. אבל מה שלא יהיה, אם אנחנו רואים שזה ממשיך, מה שאפשר לעשות זה לתת לך כל תרופה, לא משנה איזו, בכמות קטנה, נגד הפרעה חשמלית מוחית, זה אותן תרופות מהמשפחה של תרופות נגד אפילפסיה, ולראות אם פעילות המוח נרגעת, ואם את חושבת יותר טוב והכל חולף. אם תוך חודשיים, שלושה, שום דבר לא קורה, והתסמולת נשארת מה שאני לא מאמין שיהיה, אז מפסיקים את התרופה. לדעתי זה יחלוף גם בלי טיפול.
וזה יכול להיות באמת מתקופה מאוד לחוצה?
בפירוש כן.
למרות שהתקופה התחילה שבועיים אחרי הסיפור הזה, אבל...
כן. זה אופייני שזה מתחיל יותר מאוחר. זה אופייני שהדברים מתחילים יותר מאוחר. כי בזמן שישנה תקופה קשה, כל המוח עסוק בלהתמודד ולהילחם, ולהגיב. ואחרי שהמוח נרגע מהפעילות הזאת, הוא מתחיל להיות יותר פנוי לתחושות יותר סומטיות, יותר גופניות. אז אצל חלק זה מופיע כמועקה בחזה, ואצל חלק זה מופיע כסחרחורות, ואצל חלק זה מופיע כדיזין, כחוסר יציבות או ככאבים, ואצל חלק זה מופיע כראש כאילו מרחף, ראש קל.
הבנתי. בסדר, מאה אחוז, יופי. המון תודה.
בבקשה, דפנה.
קצת לי כפקדים והרגעת אותי, וסוף שבוע טוב ושבת
שלום. סוף שבוע טוב, שבת שלום.
ביי,
ומי איתנו על הקו? הלו?
פרופסור קרסו.
שלום.
שמי ברגר חיים.
כן, חיים.
יש לי שאלה.
בן כמה אתה חיים?
כן?
בן כמה אתה חיים?
בני 78.
כן.
יש לי בעיה בלילה, הפה מר. ונתנו לי כדורים, אבל זה לא עוזר.
איזה כדורים נתנו לך לפה מר?
רדע, אמר לי הרופא, יש לי בעיה בקיבה.
תשמע.
אבל אני מוציא גם לך מוגלטית, וגם קצת דם, מדמם קצת.
אתה צריך ללכת קודם כל לרופא חניכיים. משום שפה מר בדרך כלל, אתה עם רדיו פתוח?
לא.
ואתה מדבר דרך דיבורית?
דרך הטלפון נייד.
אוקיי, בסדר. והוא ליד האוזן שלך, הוא לא ברמקול, נכון? אוקיי. כי אני שומע את עצמי כפול, לכן אני שואל אותך. אז ככה, תשמע. מה שאני יכול להגיד לך, שאחת הסיבות העיקריות לטעם לא טוב בפה כשקמים בבוקר, היא דלקת בחניכיים, או דלקת בפה. אז צריך ללכת לרופא שיניים, או לרופא חניכיים, או לשיננית, ולבדוק טוב את השיניים. עכשיו, אתה אומר שיש לך לך מוגלטית, אז אתה צריך ללכת גם לרופא אף אוזן וגרון.
זהו, הייתי אצלו.
כי אם זה היה, אם זה היה בעיה מהקיבה, אז בדרך כלל קמים עם תחושה או עם צרבת, או עם שיעול ותחושה של חמיצות.
חמיצות יש לי, שיעול אין לי.
כן.
חמיצות ומר לפעמים.
אתה סובל מצרבות?
לא, לא, אין לי צרבות.
אין לך צרבות.
לא, אין לי צרבות.
Okay. אז, אבל... אז אתה מר בפה, כשאתה קם בבוק, והפה יבש?
בלילה הפה יבש, כן. אני נוגע עם הלשון, בלסת העליונה, אני מרגיש יבש.
כמו נייר זכוכית?
כן, הפה כן. יבש.
אוקיי, אז אתה צריך ללכת לראות, ואתה נוחר מאוד בלילה?
נוחר, לא במיוחד.
אתה ישן, איך אתה יודע?
אשתי אומרת שאני בסדר.
שאתה בסדר, לא, זה שאתה בסדר אני בטוח, אשתך לא תגיד שאתה לא בסדר, אבל זה שאתה נוחר, היא אומרת לך או לא אומרת לך? או שהיא ישנה, או שהיא ישנה ונוחרת.
אם אני נוחר, אם היירה לי.
כן, אוקיי, תשמע. אתה איש שמן ומלא או רזה?
לא, לא, אני בינוני.
בינוני.
כן.
מה שכדאי, אפשר לעשות זה שני דברים. לפעמים שאנחנו ישנים, יש הפרעות נשימה בשינה, שזה אפשר לבדוק במעבדת שינה. אפשר לקבל סוג של שעון ששמים אותו בלילה, ובמעבדה בודקים אותו למחורת את השעון, ורואים אם ישנת טוב או לא ישנת טוב, אם נחרת או לא נחרת. אם אנחנו ישנים עם פה פתוח, או נגיד את זה אחרת, אם אנחנו לא נושמים מספיק טוב דרך האף, אנחנו ישנים עם פה פתוח. ואם אנחנו ישנים עם פה פתוח, אנחנו קמים או מתעוררים עם פה יבש, ולפעמים הגרון יבש, ואתה אפילו כשאתה שאת, הוא כמו נייר זכוכית.
כן, אתה מרגיש את היובש.
את היובש. אז זה אומר, זה אומר שאתה נושם דרך הפה. עכשיו, כשאתה יושם דרך הפה, אז יש טעם לא טוב בפה. זה דבר אחד. דבר שני, מאוד אופייני, דלקת בחניכיים, או דלקת בפה, נותנת טעם לא טוב בפה. אז במשך היום, הרוק שוטף את זה. אבל בלילה, כשאנחנו בולעים פחות את הרוק, הטעם הלא טוב נשאר, וכשאתה קם, אתה קם איתו, ואם אתה רוחץ את האם, אתה שוטף את הפה ומצחצח שיניים, הכל חולף.
זה לא חולף לגמרי, גם
עכשיו. לא חולף?
לא, עכשיו אני נוגע עם הלשון, בשפה העליונה, אני מרגיש חמיצות כזאת.
אוקיי, אז פה באמת צריכים לעשות כמה דברים נוספים. אתה, וזה, כמה זמן יש לך את זה?
זה כבר 4-5 חודשים. הייתי גם אצל רופאת ריאות, אז היא נתנה לי משאב מיוחד, יש משאב כזה גדול, היא אומרת, זה יכול לעזור לי, זה גם לא עוזר לי.
אני לא יודע איזה משאב יכול לעזור לטעם לא טוב בפה, אבל היא ודאי יודע, היא מתכוונת למשהו. תשמע, אני מציע לך ללכת לרופא שיניים ולבדוק את זה, לבדוק את החניכיים, לבדוק את השיניים, אם יש לך פרוטזות או גשרים, לראות שהם בסדר.
הכל בסדר, אני גם הייתי צרוף לשיניים. הוא בדק לי את החניכיים, את הכל.
אז הדבר היחידי זה לבדוק אליקובקטר, ולקחת לתקופה מסוימת נקסיום, או לנטון, או משהו נגד חומציות. זה הדבר היחידי שאני יכול להציע. אבל לבדוק אליקובקטר. כי אליקובקטר יכול לתת גם טעם לא טוב בפה, וגם תחושה של חמיצות, או תחושות אחרות, גם טעם מר, דברים מסוג זה. אבל אני מציע עוד פעם ללכת לשיננית בכל זאת, כי הדבר מאוד מאוד אופייני. שאתה מצחצח שיניים, יש לך לפעמים דם ב...
יש
לך דם.
לא, לא הרבה.
כן, זה מספיק כדי לתת טעם לא טוב בפה בבוקר.
כן.
כן, אם יש לך דם שאתה מצחצח שיניים, זה אומר שבחניכיים ישנה דלקת או בעיה, וזו סיבה מספיק טובה לתת טעם לא טוב בבוקר. שאצל אחד הוא חמוץ, ואצל אחד הוא מר, ואצל אחד הוא טעם של ברזל.
ואם פעם סבלתי מדום נשימה, יש קשר?
אם פעם סבלת מדום נשימה, סביר להניח שגם עכשיו אתה סובל מדום נשימה, אלא אם אתה ישן עם סיפאפ או עם מכשיר אחר.
לפני תקופה מסוימת ישנתי עם סיפאפ, אבל הפסקתי עם זה. השאלה
אז,
אם יש קשר.
אז אני מציע לך לישון שוב עם סיפאפ. יש לך את הסיפאפ, לא זרקת אותו.
מסרתי אותו למישהו שהיה okay. צריך אותו. אבל לא
okay.
בעיה, אני יכול לקנות
סיפה. תשמע, תקנה סיפה, תראה, אם היה לך דום נשימה בשינה, דום נשימה בשינה לא נעלם, אלא אם ירדת במשקל 20 קילו, 10 קילוגרם. אם נשארת באותו משקל שהיית קודם...
ירדתי, ואני עושה ספורט, הרבה ספורט.
כמה ירדת במשקל?
איך זה 6-7 קילו.
אוקיי, תראה מה אני מציע. אני מציע, תיגש, תבקש מהרופאת משפחה ללכת למעבדת שינה, או שיתנו לך מכשיר שנקרא אקטיגרף. אקטיגרף זה סוג של שעון שאתה שם אותו על היד, ואתה ישן בבית במיטה שלך, והוא רואה אם יש לך הפרעות נשימה בשינה או לא. כי אם אין טעם ללכת ולקנות סיפאפ, ולהוציא 2,000-3,000 שקל, אולי קופת חולים כנראה תממן חלק, ושזאת לא הסיבה. אז קודם כל להבחן שזאת הסיבה, וזה על ידי האקטיגרף, על ידי המכשיר הזה. אם באמת עדיין יש דום נשימה בשינה, אז תקנה את האקטיגרף. והדום נשימה בשינה גורם לכך שאתה מתעורר עם פה יבש, אתה מתעורר עם תה יבש, יש לך טעם לא טוב בפה. חוץ מזה, אם יש לך דימום כשאתה מצחצח שיניים, תיגש לשיננית או לרופא שיניים שיבדוק עוד פעם את החניכיים. בסדר?
אוקיי, פרופסור קרסו, תודה רבה.
כל טוב, חיים, הרבה בריאות.
שבת שלום.
שבת שלום. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרתי אליכם, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני בת 76.
כן, איך קוראים לך בישראל, או איך נקרא לך?
לגבי כאב.
איך קוראים לך, או איך נקרא לך?
אני בת שבע, נקרא לי בת שבע, זה השם שלי.
אוקיי.
אני בת שמונה. אוקיי. יש לי כאב בצד השמאלי, במקום שבין הירך לישבן, בחיבור שלהם. כן. הייתי אצל אורתופד, הוא בדק, אמר שזה קרע בשריר של הגלוטוס, ונתן לי זריקה של סטרואידים, עברו מאז שבועיים, בדיוק היום זה שבועיים מאז הזריקה, שום דבר לא השתנה. גם אני לוקחת מדי פעם, לקחתי, הסקתי אופטלגין, אופטלגין באקמול, אקמול לחוד ואופטלגין לחוד, שום דבר לא עוזר. קיבלתי תור לאולטרסאונד, אבל עד שאני אעשה את האולטרסאונד יעברו עוד איזה שבועיים, ושאלה שלי, מה אתה אומר? מה כדאי לעשות בנושא?
תראי, קשה להגיד בלי לבדוק, אבל קרע בשריר של הגלוטאוס צריך להיות זה דבר שהוא לא קורה בלי שמרגישים אותו. כלומר, אם נחבלת או נפלת, לא. או עשית איזושהי תנועה אגרסיבית, והיה לא, לך לא. קרע בשריר, אז עכשיו, קרע בשריר, יש שלושה, יש כמה שרירי גלוטאוס, יש גלוטוס מקסימוס, לא משנה. ואם יש קרע בשריר, בדרך כלל במקום נוצר שטף דם, שאפשר לראות אותו. עכשיו, יכול מאוד להיות שהבעיה היא בעיה במפרק. יש מפרק שהוא מפרק שמחבר את האגן, את אגן הירחיים לעמוד השדרה. זה נקרא מפרק הסקרואיליאק, לא, 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 מפרק הירך זה, של, זה הרגל לאגן. אבל ישנו מפרק הרבה יותר פנימי, קרוב לקו, אם תקחי את קו האמצע, את עמוד השדרה, את קו האמצע, ותלכי בערך 5 סנטימטר יותר ימינה או יותר שמאלה, ותלחצי שם על העצם, לא על השריר, על העצם.
אוקיי.
בצד שכואב לך, את מרגישה איזשהו כאב?
רגע, שנייה, אתה אומר בעמוד השדרה.
עמוד השדרה, תקחי את קו, במקום, באזור שכואב לך, תקחי את קו האמצע, איפה שהבליטות של החוליות.
כן.
עכשיו, איפה כואב לך, בימין או בשמאל?
בשמאל.
בשמאל. תלכי בערך 5 סנטימטר, ותראי שכאילו היד שוקעת.
הבנתי.
בעצם, על העצם, תלחצי על המקום חזק, שם כואב?
לא. לא, רק אם אני ממש מגיעה
לטוסיק,
אז כואב.
כלומר, הכאב הוא בישבן עצמו.
כן.
אוקיי, אז זה יכול...
גם מרגישים שזה ישבן, כי אתה יודע, כמו שאתה אומר, אני לוחצת על זה, אז אני לא מרגישה עצם במקום שכואב.
אוקיי.
זה כמו
רק... אוקיי, זה די נדיר שיש קרע של שריר, ואין, ושהוא קורה סתם כך בלי שום סיבה, ולא, כי קרע של שריר בדרך כלל מלווה בכאב, ובכאב לא, כאב פתאומי כשהוא נקרע.
לא, אבל אני רק רוצה לציין, אולי זה חשוב לדעת.
כן.
אני בדרך כלל לא הולכת הרבה, אבל לא הייתי בארץ, והלכתי שם הרבה, וכבר שהייתי שם הרגשתי שמשהו שם קורה, אבל זה לא הציק לי. אחרי שהגעתי לארץ, איזה שבוע אחרי זה, זה נעשה חזק יותר וחזק. לפי מה שהרופא האורתופד אמר לי, זה יכול להיות שזה פשוט ממאמץ. אבל לפי ההיגיון שלי, אני לא מבינה כל כך בדברים האלה. זה לא נראה לי כזה מאמץ שיקרא את השריר.
לא, כשהשריר נקרא, הכאב הוא כאב אז. כששריר נקרא ברגל, אנשים מתארים את זה, או בישבן, אנשים מתארים את זה כאילו שהם קיבלו כדור ברגל או כדור בישבן. ממש כאב אז ופתאומי כשזה קורה. בדרך כלל.
אוקיי.
בדרך כלל. עכשיו, וזה לא קרה. עכשיו, צריכים לעשות אולטרסאונד ולראות, אבל אני לצערי, בלי בדיקה ובדיקה של הרגליים, ובדיקה של זוויות של הרגליים, ובדיקה של כל, לכל שריר יש נקודות טריגר משלו. כלומר, אני יכול ללחוץ על כל שריר ולראות, ולראות מאיפה הכאב, אבל בלי לבדוק קשה לי להגיד. אבל בעוד שבועיים יהיה אולטרסאונד, ויכול מאוד להיות שעוד שבועיים כבר תרגישי יותר טוב.
הלוואי.
כן.
יש לך משהו להציע נגד כאבים יותר מהדברים
הסטנדרטיים? אני מאוד 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 לא אוהב את כל התרופות אנטי דלקתיות.
אסור לי לקחת את זה.
זהו, אני מאוד לא אוהב אותם גם אם היה מותר לך. אז אני מסתפק בדרך כלל באקמול ואופטלגין, ובמקרים יותר קשים, אז אולי זלדיאר. אבל ואולי לעשות מסאז' עדין מקומי עם איזה משחה כמו טראומיל או וולטרן.
לא, 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 ל לא עוזר. עשיתי כל מה שאתה אומר, ו...
כן.
ולא עוזר. כן. אתה יודע מה, זה מפריע לי כל כך, כי כשאני יושבת על כיסא רגיל, אז אני צריכה כל הזמן לזוז, כי אני לא יכולה לשבת
צריכה, על... את צריכה לשבת על, על הישבן השני.
נכון, וכשאני כן. עולה במדרגות, אז המדרגה הזאת, לא, הרגל הזאת, לא יכולה, אני לא יכולה לקופף אותה, כואב. כל תנוחה שאני משנה, אם זה מדרגה לעלות ולרדת וכדומה, זה כאבים. עכשיו, זה לא כאבי תופת שאי אפשר לסבול, גם סף הכאב שלי מאוד גבוה, אז אני סובלת בשקט, אבל זה כאב נוראי.
תראי, יכול להיות שזה תסמונת של פיריפורמיס, יש שם שריר קטן, לא כל כך קטן, אבל שנקרא פיריפורמיס, שיכול לגרום לכאבים באזור הזה.
איך קוראים לו?
פיריפורמיס.
אוקיי.
אבל את יודעת, בלי לבדוק קשה מאוד לדעת, וסביר להניח שהאורתופד, למרות שהוא לא ראה שטף דם,
כן. אולי זה... הוא נגע במקום, הוא תכף אמר לי שזה זה.
אוקיי, יכול להיות. רק מה שאני אומר לך, שמוזר לי שלא, שזה לא התחיל בכאב קל, בכאב חד.
אז מה זה אומר בעצם, שזה לא זה, אתה חושב, או שזה...
איך אני יכול לחשוב? לא ראיתי, לא מיששתי, לא בדקתי, ואני שומע תיאור. בניגוד לרופא, שהוא גם אורתופד, הוא גם נגע, הוא גם מישש, והוא גם מזריק. אז אני בעמדת מיעוט, והוא ניצח אותי. בואי נחכה, לא, 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 בואי נחכה לאולטרסאונד ונהיה כולנו יותר חכמים.
אני יכולה עוד שאלה?
בוודאי, ודאי.
אני פוחדת שיש לי בעיה בכליות, כי הקריאטינין שלי בחודשים האחרונים, בבדיקות האחרונות שעשיתי, הוא קצת עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד, בדרך כלל מעל אחד.
כן.
ואני מטופלת באיזשהו, לא משנה, עשו לי אולטרסאונד ומצאו, שיש שם הסתיידויות קלות וציסטות בודדות, והרופאה אמרה שזה בסדר, זה לא בדיקה בסדר, אבל כדאי שאני אתייעץ עם...
נפרולוג.
עם, כן. מה אתה אומר?
מה אני אומר? אני אומר, קודם כל, תשתי הרבה.
כן,
דבר אחד. דבר שני, כמה האוריה שלך?
מה זאת אומרת כמה?
מה התוצאה של בדיקת הדם של אוריה?
אין לי כרגע מול העיניים, אבל זה לא...
אוקיי, תראי, יש כמה סוגים של תפקודי כליות. קריאטינין זה רק אחד מהם. חשוב לראות כמה ה-GFR, וחשוב לדעת כמה האוריה, וחשוב לדעת כמה הקריאטינין. וצריכים לשתות הרבה, ואם זה קצת מעל אחד, אז להיות במעקב, לא זהו. עכשיו, ציסטות בכליות, אם הן קורטיקליות, ברוב המקרים... הן ציסטות שפירות.
כן, הן קטנות גם, הבנתי שזה לא
גם אם הן מנקיות, הן יכולות כן. להיות שפירות, כן? כן. יש ציסטות שיכולות להגיע ל-12 סנטימטר, ועדיין הן שפירות. אז לא צריך זה. אבל יש מבנה מסוים של ציסטות ברנטגן, באולטרסאונד ובסיטי, שאפשר לפי הצורה לראות אם יש לה תכונות יותר טובות או פחות טובות. אבל זה, עשו לך אולטרסאונד של הכליות? ודאי. אוקיי, אז אורולוג זה הכתובת שפחות הוא גם יציע לך מה לאכול יותר אולי, מה לאכול פחות, ממה להיזהר, כל מיני דברים כאלה. אבל העיקר הוא לשתות הרבה כדי לשטוף את הכליות. אוקיי.
פרופסור קראטו, אין עליך, אתה פשוט מדהים.
תודה רבה.
אלף תודות ושבת שלום לך.
שבת שלום ומבורך, ושיבואו עוד גשמים, לא בזלפונות כאלה, אבל שיהיה לנו עוד גשמים קצת. תודה רבה, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו.
כן, שלום.
שלום, צהריים טובים.
צהריים מצוינים, אם יש לי העונג.
בוא נגיד יאיר, שם בדוי, זה בסדר?
בסדר גמור, רק לא גיל בדוי.
לא, הגיל שלי 45.
כן, הגיל חשוב לי לדעת, כן. אני איתך.
נפלה עליי לפני בערך שנה איזושהי צרה, שקוראים לה פירוני, לפי מה שהרופא אומר.
כן, תסמונת פירוני, כן.
תסמונת פירוני, זה פתאום הופיע, זה התחיל עם כאבים, ואחרי זה הקמת התחילה...
כן.
להשתדרג, ואני הלכתי להתייעץ עם רופא, עם אורולוג של גברים.
כן, כל אורולוגו של גברים.
לא, יש מישהו שמתמחה,
כן.
אנדרדוג.
כן, כן, כן.
אנדרולוג.
אנדרולוג, כן.
כן. אז קודם כל הוא אמר לי, הוא הרגיע אותי, הוא אמר ששבעה אחוז מהגברים סובלים מזה.
כן.
והוא דיבר איתי על ניתוח, לעשות, הוא אומר, הפתרון שלך זה ניתוח, ש... או להישאר עם זה, קודם כל רוצה לשאול אם זה יכול לעבור לבד.
תשמע, לבד זה לא יכול לעבור. כי יש שם רקמת צלקתית. אני רק אגיד במילים פשוטות שפירוני זה תסמונת שנקראת גם עקמת אפין. כלומר, איבר המין בזמן זקפה הוא עקום. עכשיו, הוא יכול להיות עקום בצורה קלה, הוא יכול להיות עקום בצורה מאוד מאוד קשה. לפעמים אנחנו יודעים מה הסיבה, לפעמים זה יכול להיות מיחסי מין, או ממניפולציות ביחסי מין, או מעוננות מסוימת, ולפעמים הוא מקשה על קיום יחסי מין. הגורם לא תמיד ידוע, אבל יש שם צלקת, והצלקת מושכת את איבר המין לכיוון מסוים.
נכון.
זה לא מסוכן לבריאות, זה רק משפיע על איכות החיים, ולפעמים אפשר להיעזר ביד ולפתור את הבעיה. עכשיו, יש אפשרות היום להזריק זריקות של חומר שמפרק צלקות לאזור של הצלקת.
כן, דיבר איתי, אבל הוא אמר שקשה להשיג את הזריקות האלה.
קשה להשיג אותם.
כן,
זה קולגנז, זה זריקות של קולגנז, זה חומר שמפרק קולגן. כן? צריכים לברר, כי אפשר עם זריקות לפעמים לפרק את זה. זה כמו אותן זריקות שאנחנו משתמשים בידיים לפעמים, בצלקות בידיים, בדפטרי, במחלה של מפרקן. זה דבר אחד. והדבר השני, הוא במקרים חמורים בלבד, אני הייתי מנסה להימנע מניתוח. כי לא תמיד הניתוחים מצליחים.
אז הוא המליץ לי על עוד משהו, במקום ניתוח, על טיפול בשיטה, טיפול ריסטורקס, טיפול שנקרא ריסטורקס, שזה בעצם טיפול של איזשהו מתיחה של שלושה חודשים, והוא הראה לי תוצאות של מחקרים על זה, ועכשיו השאלה, זה נראה לי קצת טיפול, לא יודע אם הוא נעים, אבל... אני לא יודע אם שמעת על זה, או
ש... שמעתי על זה, זה טרקשן, זה מכשיר של טרקשן.
כן.
כן.
אז
זה לפעמים עוזר, כי זה לפעמים קורע לאט לאט את הצלקת. כן? אבל זה מכשיר. זה מכשיר.
כן, כן, זה מכשיר שהמליץ על, הוא אמר לי, יש לך את שתי האפשרויות האלה, ואני עכשיו בהתלבטות האם לנסות, הוא אומר שהוא רואה כן תוצאות עם המכשיר הזה, שכן חוזרים אליו מטופלים עם תוצאות.
תראה, זה מכשיר שאתה צריך לעשות אותו נדמה לי שעתיים ביום.
חצי שעה בבוקר, חצי שעה בערב, הוא אמר.
שעה בדרך כלל, בדרך כלל זה בין חצי שעה לשעה פעמיים ביום, מה שעושים את זה.
כן, כן.
כן? ובמשך לפחות חודשיים שלושה.
נכון, נכון.
כן.
אז אתה חושב שאני
הייתי עושה, אני הייתי עושה את זה לפני ניתוח.
אהה, אוקיי.
כן.
טוב,
ניתוח הייתי משאיר את זה כאפשרות אחרונה.
כי הוא אמר גם שבניתוח, גם זה גם בניתוח, הוא אומר, יש סכנה להתקצרות, יש תופעות לוואי, הוא דיברתי על תופעות לוואי, של התקצרות, של החלמה.
תראה, התקצרות איבר המין זה תופעת לוואי של ניתוח. הערכה קטנה של איבר המין זה התופעת לוואי, אולי לטובה, אולי לא, של טרקשן. המתיחה יכולה להעריך טיפה את איבר
המין. כן, הוא אמר לי את זה, הוא אמר לי שזה מעריך,
כן, הניתוח יכול לקצר. אבל אני הייתי משאיר את הניתוח...
גם מהפירונים, הצלקת, זה יוצר התקצרות.
נכון, כי היא מותחת את זה. אבל אני הייתי מנסה בכל זאת לנסות לברר ולהשיג, אולי לברר במקומות אחרים, או אולי לגבי הזריקה. ואם לא, אני הייתי הולך למתיחה. אני לא הייתי משאיר את הניתוח כמוצא אחרון, 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 ורואה עד כמה אתה יכול, אני לא יודע מה הזווית ועד כמה זה כן מפריע או לא מפריע, לקיום יחסי מין, כי לפעמים אתה יכול רק בשנייה אחת.
לא, זה לא מפריע, זה רק בראש, זה בראש שלי יותר.
אז אני הייתי עושה את הניתוח בראש.
אז כלומר שהריסטוריה...
לא, אני אומר את זה, אני דיברתי בצחוק, אבל אני אומר ברצינות. כלומר, אם אתה מסתדר וזהו, אז לא הייתי הולך לי. אם זה מפריע לך רק בראש, רק בצורה, רק בזה, אני הייתי, ויש לך...
יש גם כאבים קצת, יש קצת כאבים.
כן, זה נכון. בזמן יחסים יכולים להיות קצת כאבים, או בזמן זקפה חזקה יכולים להיות קצת כאבים. כן.
בסדר, אז...
זהו, אני הייתי משאיר את הניתוח כמוצא אחרון, 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 ואם זה מפריע לך רק במוח, במיינד, ולא בקיום יחסים, אז הייתי זורם עם זה.
טוב, נראה לי, אני אלך על הטיפול, על המתיחה, על הריסטורט.
כן, כן. טוב. אוקיי, יאיר.
תודה רבה.
יאיר שם בדוי, כל טוב.
ביי, ביי.
כן, ביי, זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרתי עליכם, אליכם ועליכם, עם אותו צוות נהדר, עם מאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים אותי, עם עידן נאור על הדיגיטל, עם פלג בן... סליחה. עם אליעזר בן יהודה שאחראי על הפייסבוק ועל הלייב, הוא מעביר אותי לפייסבוק ואתם רואים אותי דרכו ובעזרתו, עם שקט מורק שאחראית על השדור ב-103 FM, ופלג בן צבי שאחראי על השדור ב-104.5 FM, והטלפונים שלנו כרגיל למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, ואפשר לשלוח שאלות תנות לוואטסאפ, שאלות קצרות אמנם, ל-054-70-103-70. ולפני שנתחיל, יש לי שאלה מהוואטסאפ, ושואלת אותי מאזינה, שאלה לי לפרופסור. אחרי שבר באגן שנמצא ב-CT, כתוצאה מנפילה בחודש יולי, גילו לי ציסטות בלבלב. עשיתי MRI שעדיין ללא תוצאת רדיולוג. בבדיקות דם הכל תקין חוץ מאלקלין פוספטז, הערך פי 2 מהנורמה. בבדיקת צפיפות עצם יצא שיפור מבדיקה קודמת. בסוגריים, חגגתי 86 ביום ראשון. מזל טוב, מזל טוב, עד 120 בבריאות. השאלה שהגברת שואלת, מה הערך הזה אומר? ריפוי עצם או בעיות בלבלב? תודה על התשובה. אז בואו נתחיל, האנזים אלקלין פוספטז הוא אנזים שמאוד חשוב לפירוק חלבונים, והוא נמצא גבוה במחלות של כבד, במחלות של עצמות, באוסטאופורוזיס, בחוסר של ויטמין D, לפעמים בחסרים תזונתיים, במחלות כבד, והוא לא ספציפי. כלומר, יכול להיות שחסר לך ויטמין D, יכול להיות שיש לך אוסטאופורוזיס, אמנם הערך השתפר, אבל עדיין יש אוסטאופורוזיס, ובגיל 86, למי אין אוסטאופורוזיס? אז אלקלין פוספטז, פשוט צריך לעקוב אחריו. לעקוב ולראות, אני לא חושב שזה מה שצריך להדאיג. לגבי הציסטות בלבלב, מה זה ציסטה? הציסטה זה כיס מלא בנוזל. לרוב הציסטות האלה, אגב, גם בלבלב, גם בכבד, גם בכליות, הן מתגלות באופן מקרי. רובן הן ציסטות שפירות. עכשיו, אם יש ציסטות, כדאי לעשות MRI ממוקד ללבלב, וזה אני מבין מה שעשו לך ועוד אין תשובה. ובמקרים מסוימים, לקחת גם סמנים של בדיקות נוספות, כמו CEA או סמן בשם 19.9, שהן בדיקות יותר ספציפיות. מכל מקום, ציסטות בלבלב אופייניות לאנשים מבוגרים, ציסטות בלבלב הן שכיחות יותר והכמות שלהן עולה עם הגיל. אני מניח שהתשובה של ה-MRI תהיה שמדובר בציסטות שפירות, ציסטה זה לא גידול, זה לא משהו סולידי, זה לא משהו קשה, זה גוש עם, זה כיס עם נוזל. אני מניח שה-MRI ירגיע אותך, אבל ולחזור, וצריכים לחזור בהזדמנות על בדיקת האלקלין פוספטז, ולראות אם לא חסר לך ויטמין D. לפעמים אלקלין פוספטאז יכול לעלות כתוצאה משבר, מריפוי של שבר, מתהליכים שקשורים לעצמות. אז זהו. ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום. שמי שרה, אני בת 76.
כן,
אני
שרה.
אני אמורה לעבור ניתוח להחלפת ברך מלאה.
כן.
עכשיו, המנתח והמרדים מעוניינים בהרדמה מקומית, ספינלית ולא מלאה, בגלל תופעות לוואי.
כן.
עכשיו, האמת, אני מאוד חוששת, מאחר ויש לי היצרות ספינלית קשה בגב תחתון, ב-4L5-S1, וגם ניוון חוליות. ולכן אני חוששת מהזרקה שחלילה...
לא, אוקיי.
שיכולה לגרום לבעיה עצבית, וגם לא מעוניינת בדיוק בכמה ניסיונות קירה שם כואבים. א', האם ניתן לעשות הלחוש מקומי ותשטוש לפני כן, ואולי בכל זאת הרדמה מלאה, אני אשמח לחוות דעתך.
תראי, אני אומר שכל ניתוח שאפשר לעשות עם בלוקים והרדמה מקומית, זה עדיף בגיל 76 על הרדמה כללית. למרות שאני לא מפחד מהרדמה כללית. הפעם, אנחנו, בעיקר אנשים שהם בגיל 70-60 פלוס, זוכרים את ההרדמה כדבר מסוכן. והרבה אנשים אומרים, אני לא מפחד מהניתוח, אני מפחד מההרדמה. אבל חשוב שכולנו נדע וכולנו נדע שאנחנו חיים ב-2026 עוד מעט, וההרדמה היא תהליך מבוקר שמנטרים את החולה כל הזמן ובודקים לו דופק ולחץ דם וריווי חמצן ונשימה ואקג וכל הפרמטרים. היום ההרדמות הן הרדמות הרבה יותר פשוטות, מתעוררים מהן הרבה יותר בקלות, אז אין מה לפחד מהרדמה כללית. אבל נחזור אלייך, בכל זאת עדיף...
זה מה שאני מעוניינת, הרדמה כללית.
אבל בכל זאת עדיף, בכל זאת עדיף, אם אפשר, הרדמה ספינלית או הרדמה אפידורלית, וכנראה הם גם מוסיפים בלוק מקומי, חסימה מקומית שנמשכת לעוד 24 שעות בערך או פחות, ואז יש פחות כאבים. אין לך מה לפחד כשיש, תראי, ספיינל, לא נכנסים עם המחט לחוט השדרה, נכנסים לאזור של המעטפות שעוטפות את חוט השדרה. כלומר, זה
שיש... זה לא בגובה של החוליות האלה?
זה בגובה של החוליות האלה, זה בפירוש בגובה של החוליות האלה, אם יש לך ספיינל סטנוזיס ב-L4-L5, בדרך כלל עושים את זה, בדרך כלל עושים את זה טיפה יותר גבוה, עושים את זה באזור L3, אבל עוד פעם, בדרך כלל, כן. אבל הרופאים שעושים את ההרדמות האלה, הם מאוד מאוד מנוסים, הם עושים כל היום הרדמות, כל היום הם מכניסים את המחטים למקום ההוא. אני הייתי עושה בעברי, כשניהלתי מחלקה נוירולוגית, הייתי עושה עשרות הרדמות אפידורליות, ניהלתי גם מרפאת כאב, הייתי עושה עשרות הרדמות אפידורליות, ושום דבר לא קורה. ספיינל סטנוזיס, זה לא הוראת נגד, וזה לא יכול לסבך. להפך.
לא מבון החוליות שקיימות שם.
הניוון החוליות אפשר לחדור את זה, זה לא בעיה. הניוון של החוליות הוא בדרך כלל ניוון של זיזים וגשרים שהם בצדדים יותר. לפעמים אנחנו עושים אפילו זריקות אפידורליות לאנשים עם ספיינל סטנוזיס. דווקא בגלל שיש למשל ספיינל סטנוזיס בגלל דיסק שלוחץ בגובה, נגיד שיש לך L4-L5, איזה דיסק שחדר יותר קדימה, אמצעי, ויצר את הספיינל סטנוזיס. ואז לפעמים הטיפול הוא זריקה אפידורלית. אני חושב שהחשש שלך הוא נורמלי, אבל הוא לא הגיוני מבחינה רפואית. אז אני הייתי...
עברתי החלטת ברך שנייה, לפני 3 שנים בהרדמה מלאה, היה מעולה, התעוררתי מיד בלי שום תופעות לוואי. אז האמת שזו העדפה שלי, אבל הם מעדיפים בגלל הגיל, והם טוענים שתופעות לוואי יכולות להיות זיכרון והתעוררות.
תראי, באופן עקרוני הם צודקים. באופן עקרוני הם צודקים. הרבה אנשים לפעמים כשמתעוררים אחרי הרדמה כללית, הם יותר, הם קצת יותר מבולבלים לתקופה מסוימת. אני הייתי, אם זה בית חולים גדול שאת הולכת לעשות שם את את הניתוח, אני הייתי סומך עליהם.
כי המרדים שאני נפגשת איתו הוא לאו דווקא גם פעם שעברה, זה לאו דווקא המרדים שיהיה בחדר ניתוח. אז אני לא יודעת עד כמה המומחיות.
לא, לא, לא. אני מודיע לך שאף רופא שאינו מומחה בהרדמה לא ירדים אותך בבית חולים. ואם ירדים אותך, אם ירדים אותך רופא שהוא לא מומחה, אז לידו יהיה עוד רופא אחד. זה, אין לך מה לחשוש. אסותא זה בית חולים מעולה, יש שם חדרי ניתוח מעולים, עושים שם ניתוחי לב, עושים שם ניתוחי מוח, עושים שם ניתוחים הרבה הרבה יותר מסובכים, ניתוחי לב וניתוחי מוח, לפעמים שנמשכים שעות, עם אסירי חשש מליבך.
אז ההמלצה שלך היא בכל אופן ללכת על הרדמה ספינלית.
ההמלצה שלי היא לשמוע בכל המרדימים שאמורים להרדים אותך. זאת ההמלצה.
פעם שעברה ואמרתי לא, אני רוצה מלאה, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדעת, אני לחוצה.
לא, אל תהיה לחוצה. אם הלחץ שלך בגלל הספיינל סטנוזיס, אז אסירי חשש מלבבך. אם זאת הסיבה, אל תדאגי. וסך הכל הרדמה...
של הזריקה.
לא, הזריקה, אי אפשר לזריקה, זה כלום. בדרך כלל מרדימים את האזור עם זריקה קטנה של הרדמה מקומית, ומכניסים את... את לא, זה דקירה אחת. לא, אל תחששי.
אוקיי, אוקיי. אז זו המלצה שלך. אני מאוד מודה ומעריכה.
כל טוב. כל טוב, ואל תחששי, ושיהיה בשעה טובה. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
מדברת רינה.
כן, רינה.
אני רציתי לדעת, יש לי, אני בת 79.
כן.
ואני הרבה זמן סוברת מבעיות בכף הרגל, בשורפות לי כפות הרגליים מאוד, מאוד, זה מפריע לי כל כך בלילה ראשון.
זה מאיר אותך משנה?
כן. כן. אפשר להגיד כן, לפעמים כן.
את סובלת מסוכרת? סובלת מסוכרת?
כן, כן. אני מקבלת, כן. כן. אני מקבלת כדורים לסוכרת. אני הייתי לפני שבוע אצל רופא נאורולוג, הלכתי בשביל הדבר הזה, והוא נתן לי לעשות EMG.
כן.
ולפי זה הראו, ובינתיים רשם לי כדורים דולוקס טבע, 60 מיליגרם. כן. ואני עוד לא התחלתי לקחת.
הוא מתחיל ב-60 מיליגרם? לא, הוא לא הציע להתחיל ב-30?
לא, הוא הציע, כן. הוא הציע לקחת ב-30 ולעבור
אוקיי, ב-60. אוקיי, זה נשמע יותר טוב. תקשיבי.
כן.
קרוב לוודאי, אני יכול להגיד את זה בביטחון כמעט מלא, שב-EMG ימצאו שיש לך נוירופתיה. נוירופתיה זו דלקת עצבים שאופיינית לחולים סוכרתיים. לא רק, אבל גם. והכאבים הם כאבים קשים ביותר, לפעמים זה תחושה של צריבה קשה, לפעמים זה תחושה של קור ברגליים.
לא, רק צריבה, רק צריבה יש לי.
לפעמים אנשים כשהם הולכים מרגישים שהם הולכים על חצץ, ואחרים יכולים להרגיש שהם הולכים על שטיח. כלומר, לא, כן, אז זהו. הדולוקס הוא כדור שיכול לעזור לך, מתחילים ב-30 מיליגרם, אחרי חודש, חודש וחצי, חודשיים, אם זה לא מספיק טוב, עולים ל-60 מיליגרם, אפשר גם לעלות ל-90 מיליגרם.
יש לזה תופעות לוואי, זה רציתי לדעת.
התשובה היא כן, לכל כדור יש תופעות לוואי, אבל כל כדור שיש לו תופעות לוואי, אפשר להפסיק אותו. תופעות הלוואי הן תופעות לוואי, שמופיעות במקרים נדירים. אז לכן אנחנו מתחילים ב-30 מיליגרם. אז קחי את הכדור, גם אם את מרגישה קצת לא טוב, או קצת בחילה, או קצת אי-נוחות, ב3-4 ימים הראשונים, אל תוותרי לעצמך. תמשיכי. כן. ובסך הכל, את תתגברי, והכדור הזה הוא כדור טוב, שעוזר להרבה אנשים. אם זה לא עוזר, יש כדור נוסף, שנקרא ליריקה.
נכון, שמעתי.
כן, גם ליריקה מתחילים את זה תלוי לפי המשקל, אבל מתחילים את זה בין 50 ל-75 מיליגרם, ואפשר להעלות את זה עד 300 ואפילו עד יותר. אבל דולוקס הוא כדור טוב, זה סימבלטה, זה...
סימבלטה, כן, שמעתי על זה.
כן, זה אותו כדור, דולוקס וסימבלטה זה אותו דבר.
אז אין ברירה, צריך לקחת את
זה. לא, יש ברירה, יש ברירה להמשיך להתעורר בלילה עם צריבות.
כן, אני, כן, כן.
ברירה לא טובה, ברירה לא טובה.
נכון, ובאיזה, מתי לקחת אותו לפנות ערב בבוקר, איך, איך?
זה לא משנה, הכי טוב לקחת, רצוי לקחת באותה שעה, כל פחות או יותר באותה שעה, או בבוקר או בערב, אפשר, אני מציע לקחת את זה כל בוקר, להוריד קצת סוכר מהתזונה.
טוב, תודה רבה.
כל טוב לך.
גם לך, שבת שלום.
שבת שלום. חזרנו, ועכשיו מחקר אחד קטן.
ועכשיו מחקר אחד קטן, על קצה המזלג.
כן, אני רוצה להגיש לכם על קצה המזלג מחקר אחד קטן, מיועד בעיקר לאנשים אחרי גיל 55. ויש טכניקה מחקרית שנקראת מטה-אנליזה. מטה-אנליזה זה מצב שאנחנו לוקחים 20, 30, 10 מחקרים שעוסקים באותו נושא ואת התוצאות של אותן 10 המחקרים, ואנחנו עושים סטטיסטיקה לכל 10 המחקרים כאילו שהם מחקר אחד. כלומר, אנחנו מקבלים תוצאות של הרבה מאוד מחקרים ורואים אם זה באמת תואם אחד את השני. ישנו ז'ורנל רפואי בשם אינטליג'נס, שפרסם החודש מחקר מאוד מעניין, שהוא בדק 16 תפקודים מנטליים של אנשים בגילאים שונים. הוא בדק אינטליגנציה רגשית, הוא בדק תפקודים ניהוליים לנהל דברים, הוא בדק זיכרון ספציפי, הוא בדק פתרון בעיות, הוא בדק מצפון ופתיחות, הוא בדק חשיבה פיננסית, הוא בדק גמישות מחשבתית, גמישות קוגניטיבית, אמפתיה, שליטה עצמית, והוא מצא ששיא התפקודים האלה הוא בין גיל 55 ל-65-70. אחרי גיל 65-70 זה קצת יורד. כלומר, אנחנו בגילאים 55 עד 65 נמצאים בשיא מבחינת התפקודים האלה. ואנחנו מדברים בנוירולוגיה וברפואה בכלל על מה שנקרא פלסטיסיטי של המוח, גמישות מוחית. ומסתבר שבמקרים רבים הניסיון קובע לא פחות מהגיל. אני לא יודע אם אתם ודאי יודעים, אתם ודאי יודעים, אני כן יודע, שהחכמים, השופטים, הזקנים, בתקופות העתיקות היו האנשים המבוגרים. הזקנים, זקני הכפר, זקני הכפר בתקופות העתיקות היו אלה שהגיעו לגיל 50, היו אלה שהגיעו לגיל 60, כי בתקופות העתיקות לא הגיעו לגיל 90 כמו שמגיעים היום. בטהובן את הסימפוניה התשיעית שלו כתב בגיל 55, צ'רלס דרווין את הספר שלו מוצא המינים, את המחקר מוצא המינים כתב בגיל 50. אז מה שאני רוצה להגיד לכם, אנשים בגיל 55, 65 עד 70, אמצע החיים זה לא הסוף, זה השיא. אוקיי, זה היה מחקר אחד קטן על קצה המזלג. ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו?
שלום וברכה, פרופסור קרסו.
שלום וברכה. יהודית?
אני חייבת להודות לך קודם כל על השליחות הציבורית הענקית שלך, ויחד עם זה, יש לי אמא סיעודית שבמשך כל שעות ימות השבוע לא מסוגלת לעשות כלום, אבל היא ממתינה ליום שישי, וכל שולחן השבת אנחנו שומעים מהגיגי פרופסור אבי קרס, ותבורך על כך.
תודה רבה, תודה יהודית.
כן, חמותי, אני מתקשרת ונוגע לחמותי, היא קרוב לגיל 80, כן. היא חלשה מטבעה, לוקחת כדורים על דלקת פרקים, אצטרוקסט 4 פעמים בשבוע, לקחה עד השנה האחרונה, בשנה האחרונה כדור אחד בשבוע, היא סובלת כבר שנים רבות דופק מהיר, מפרפור פרוסדורים, היא עברה כמה פעמים היפוכים חשמליים, ולפני כשנתיים היא עברה אבלציה. בשבועות האחרונים היא מקבלת התקפים כל כמה ימים, והכדורים מועילים לאחרי שנה, אבל זה מכניס אותה להתקף חרדה, אחרי שעה, סליחה, אבל זה מכניס אותה להתקף חרדה לא רגיל, וכרגע בהמלצת
איזה הרופאים... כדור מכניס אותה, איזה כדור מכניס אותה להתקף חרדה?
לא, הדופק המהיר מכניס אותה להתקף חרדה.
משום שהפרולול או הדרלין שאנחנו לא, הפרוקור, מורידים חרדה קצת.
ואצלה זה בדיוק הפוך, זאת אומרת, היא אפילו צריכה יחד עם זה לוריבן. זאת אומרת, זה לא מספיק לה. וזה משהו שאי אפשר לדמיין, כולה מוטשת אחר כך ברמה,
נכון,
כמו כל הסימפטומים של חרדה. כרגע היא מיועדת, מועדת לקוצב לב, ואנחנו אחד, רוצים לדעת האם...
אחד, קוצב לב הוא לא מטפל בפרפור פרוסדורים.
ובדופק מהיר או באטה?
דופק איתי כן.
רק דופק איתי?
תלוי מה הבעיה, מה אמרו לקרדיולוגים. את יודעת מה הבעיה הלבבית שלה?
יש לה גם פרפור.
כן.
ויש לה גם דופק מהיר, וגם יש לה בעיה עם ארונות העליונות. לא, רגע. הכי פשוט כותב,
אחרי שבועיים, מחברים לארונות העליונות.
את הקוצב מחברים אחרי שבועיים לארונות העליונות. ואז זה ימנע את הדופק המהיר, ככה הסבירו לה.
אוקיי, בסדר, בסדר. עכשיו מה השאלה?
השאלה אם לאור החולשה, אגב יש לה חום במשך כבר למעלה מחודש, חום אומנם נמוך, אבל שלא יורד ולא יודעים מה מקור הדלקת.
אחד, מה זאת אומרת, מה זה חום נמוך? חום נמוך זה 37.2? 7.3,
כן, כן. השאלה היא, אם לאור הנתונים שלה, החולשה המתמשכת, ההיסטוריה הרפואית שלה, שהיא עברה כמה וכמה היפוכים, אבלציה, האם יש כאן באמת חשיבה נכונה ללכת על הנושא של הקוצב?
תראי, אני לא יכול לענות לך על זה. אני לא מכיר את ההיסטוריה הקרדיאלית שלה. את נותנת לי אינפורמציה שגם כן נעזרת על ידי הבעל שלה אשר לוחש לך מבחוץ. ראו אותה רופאים. אני חושב שאם היא כל כך חלשה, ואם יש לה כל הזמן הפרעות וזה חוזר על עצמו, אז זה הפתרון היחידי. קוצב הפרוצדורה של השתלת קוצב לב היום היא פרוצדורה פשוטה. לא יכניסו לה קוצב לב אם חושבים שהוא לא יכול לעזור. כלומר, יש לנו פה את כל הסימנים שיש סיכוי לעזור לה. אז אני הייתי לא הולך על הצ'אנס הזה. אחרת מה תעשו? תמשיכו לסבול? מצד שני, אפשר לקבל, יש... אפשרות את כדור, היא לוקחת לו ריבן בזמן שזה קורה?
כן.
מעבר
לזה, היא גם לוקחת לו ריבן כל יום, כבר שנים.
אוקיי, אז מה שאני מציע, שתבקש טיפות שנקראות ריבוטריל.
כן.
ריבוטריל. ריבוטריל אלה טיפות שברגע שהיא מרגישה את זה, שתיקח 5 טיפות מתחת ללשון. ואז היא ירגיע אותה די מהר. כי אם היא לוקחת שנים והיא לוקחת באופן קבוע לא ריבן, אז הלא ריבן משפיע יותר לאט ומשפיע באופן חלקי. ואז היא בפניקה. עכשיו, היא צריכה לדעת דבר אחד, צריכים להסביר לה, והיא צריכה להטמיע את זה במודעות שלה, שמה שקורה לה, קרה לה הרבה פעמים, ולא קרה לה שום דבר. נכון? היא לא מתה. כלומר, זה דבר שקורה וחולף, זה התקפים. אז הפחד שהיא מכניסה את עצמה, הוא הבעיה.
יש לה גם פחד לפני שזה קורה, היא בחשש.
היא בחשש כל הזמן שזה יקרה.
כן, בדיוק.
אז אולי כדאי להוסיף לה משהו באופן קבוע להרגעה. אולי כדאי להוסיף לה באופן קבוע איזה כדור כמו ציפרלקס, או היא בת, סליחה, בת כמה היא?
קרוב ל-80. האמת היא שהמליצו לה לציפרלקס. אבל כן. היה מישהו שבא ואמר לה שהציפרלקס זה לוקח 3 חודשים עד שמתחילים להרגיש את ההשפעה.
3 שבועות.
שלושה שבועות? אז
כן.
אז
ואולי לתת לה כדור בשם סימבלטה שיותר טוב לגיל 80.
סימבלטה?
סימבלטה, כן. או דולקס, אותו דבר. כן, ולתת לה את הכדור הזה, כדי להרגיע אותה באופן כללי. ויכול להיות שאם היא תהיה רגועה באופן כללי, יהיו לה פחות התקפים.
או,
כי היא כל הזמן באטרף, היא כל הזמן בסטרס.
בחשש שפתאום זה יקרה, ולא לצאת, ואולי זה יתפוס אותי, ואני לא יהיה מוכנה, ולא יהיה ארוחה, ואיפה זה יהיה, ואם יהיה לי את הכדורים, ואם יהיה לי
אז
את
לוקחים, כל... אז לוקחים את הכדורים בתיק, תראי, יש מה שנקרא pill in the pocket, כדורים בכיס.
בדיוק.
והרבה, לי, אני יוצא מהבית עם שקית קטנטנה, שיש לי שם שלושה כדורים. שאם קורה משהו, יש לי אותם אצלי בכיס כל הזמן. אותו דבר שאתה עושה, שתיקח בארנק, היא יוצאת עם ארנק, שיהיה לה בארנק, שיהיה לה בארנק בקבוק קטן של ריבוטריל, ואת הכדורים שלה. קורה משהו שתטפטף חמש טיפות לפה, וזה ירגיע אותה מיד.
הבנתי. ובנוגע לכותב, אז
זה אני לא יכול לענות, וזה אני הייתי שומע בכל הקרדיולוגים, מטפלים בקרדיולוגים שהם מומחים להפרעות קצב. כלומר, הם אנשים שזאת המומחיות שלהם, זה רופאי לב, כמו שיש רופאים מומחים לניתוחים, ויש מומחים שרופאים, יש בכל מקצוע, התמחות, יש רופאים שמומחים להדמיה של הלב, ויש רופאים שמומחים להפרעות בקצב הלב, לאלקטרופיזיולוגיה של הלב. וזה הרופא שמטפל בה, וזה הרופא שמציע לה את הקוצב. אז הוא לא היה מציע לה דבר שהוא לא יכול לעזור לה. קופת חולים לא הייתה מאשרת קוצב, אם היא הייתה חושבת שזה לא יכול לעזור לה.
כן.
קוצב זה דבר שעולה הרבה כסף לקופת חולים, הם לא מחלקים את זה ככה. אז אני מניח שהיא יכולה להיות סופר רגועה. וההחדרה של ההשתלה של הקוצב היא פרוצדורה פשוטה.
הבנתי.
העיקר להרגיע אותה, אני חושב שכדאי... בדיוק. אני הייתי אולי הולך לפסיכוגריאטר.
הלכנו, אז ההמלצות לא היו כל כך מקצועיות.
אז הולכים לפסיכוגריאטר אחר.
הבנתי. אבל ההמלצה פה להרגעה היא נשמעת באמת, זה דברים שלא הכרנו ולא ידענו, וננסה את זה.
כן. ננסה
את זה בהחלט.
אוקיי.
תודה רבה, תודה רבה.
כל טוב. שלום. כל טוב. כן, ומי איתנו? הלו?
שלום.
וברכה.
שמי יוסי, ואני מחולון, אני בן 80.
כן, יוסי, אני איתך.
ככה, יש לי דורבן.
כן.
הרופא נתן לי טיפול בגלי הלם וברפלקסולוגיה, ועדיין הכאב לא עובר. עשיתי כמה טיפולים בגלי הלם, והוא אמר, אם לא יעבור, אז לעשות זריקה. רציתי לדעת, לעשות עוד טיפולים.
כמה טיפולים בגלי הלם עשית?
4-5.
והם היו חזקים? כלומר, זה כאב לך?
בזמן הטיפול לא כאב לי, לא, בזמן הטיפול לא כאב לי, כאשר אני הולך, כואב לי.
לא, תראה, בדרך כלל הטיפול בגלי אלם, כדי שהוא יהיה אפקטיבי, הוא צריך לפרק את ההסתיידויות, כלומר, הוא צריך להיות טיפול שקצת כואב.
הטיפול, לא, הגלי
אלם... כמה טיפולים קיבלת בגלי אלם?
4 או 5.
אני הייתי מקבל עוד כמה טיפולים, ואם לא, מקבל זריקה מאורתופד של כף רגל.
יפה. האם הזריקה לא מסוכנת?
הזריקה לא מסוכנת. בדרך כלל האורתופדים שמים כמות קטנה של קורטיזון, והזריקה לא עוזרת. לא, סליחה, לא מסוכנת.
הבנתי.
יש גם אפשרות לעשות טיפולים אלטרנטיביים, אבל זה כבר סיפור אחר.
והזריקה היא אפקטיבית, היא עוזרת?
תשמע, אין 100% ברפואה, מי שיבטיח לך 100% ברפואה תברח ממנו. הזריקה עוזרת בהרבה מאוד מקרים.
אוקיי, ברשותך אפשר עוד שאלה קטנה?
ודאי, ודאי, ודאי.
אני עשיתי גסטרוסקופיה וההבחנה של הרופא הייתה גסטריטיס.
כן.
מה זה אומר?
גסטריטיס אומר שיש לך דלקת ברירית הקיבה, שזה ממצא שכיח מאוד. יכול לגרום לצרבות, יכול לגרום להפרעות בעיכול, יכול לגרום לגיוקים, ובעיקר גורם לאי נוחות בקיבה. מה היו עושים? אני מניח שבגסטרוסקופיה גם לקחו לך בדיקה להליקובקטר תוך כדי בדיקה?
לקחו לביופסיה.
לביופסיה להליקובקטר, ועשו לך גם מבחן היפוך.
עשו, אבל אני לא...
אוקיי, עכשיו בוא תגיד לי, מה היו התלונות שלך?
אני לפני איזה 3 או 4 שנים, היו לי באמת צרבות, ועשיתי גסטרוסקופיה, וכתוצאה מכך הרופא נתן לי נקסיום, לכדורי נקסיום. ואני לוקח נקסיום, הוא אמר לי, תבוא עוד שנתיים, שלוש, נעשה עוד פעם אחת גסטרוסקופיה. וזה הייתה פשוט למעקב. אין לי, כרגע אין לי צרבות, אין לי תלונות, אין לי שום דבר. רק אני באתי לבדיקת מעקב, וזה
מה שהוא אמר. אוקיי, אז הוא מצא גירוי של הרירית.
הנקסיום לא מסוכן לקחת אותו כל כך הרבה שנים,
אתה שואל שאלה קשה. אז קודם כל, הוא לא מסוכן. אבל יש לו לאורך זמן גדול תופעות לוואי. ותופעות הלוואי שלו יכולות להיות בגלל שהוא סותר ומונע או מוריד את כמות החומצה הקיבתית. הוא קצת מפריע לספיגת ויטמין B12, בעיקר לספיגת ברזל, קצת ויטמין B12, אבל בעיקר ברזל וסידן.
אז מה עושים? להפסיק עם הנקסיום?
כמה נקסיום אתה לוקח? כמה מיליגרם?
20 מיליגרם, אחד ביום.
זו כמות יחסית קטנה. אני הייתי מתייעץ, שואל אותו, אם אתה יכול להפסיק אותו ולראות מה קורה. אבל, תראה, יש לך גסטריטיס, יש לך דלקת, אז הוא בכל זאת מרגיע את זה. אבל אני לא יודע מה להגיד לך, אני הייתי מתייעץ עם הרופא, כי אני אגיד לך, בוא נספר לך עליי אישית, אני תמיד אוהב לשתף גם עם דברים שלי. אני לקחתי הרבה זמן נקסיום.
כן.
הפסקתי. זה לא שינה לי את התלונות שהיו לי, היה לי צרבות קודם, יש לי צרבות אחר כך. ולקחתי 40 מיליגרם נקסיום. אז אם זה היה גורם לי שהיה לי יותר צרבת, הייתי ממשיך לקחת. אז אתה יכול לעשות ניסוי ותהייה, אם תפסיק לשלושה שבועות לחודש לא יקרה שום דבר, אם תפסיק נקסיום.
אז אני אפסיק באמת לכאלה.
כן, ואם אתה רואה, אם אתה רואה שזה כואב לך או לא נעים לך, תתחיל שוב.
הבנתי. אוקיי, 100%.
אוקיי, יוסי.
תודה רבה לך.
כל טוב. ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
פרופסור קרסו, שלום לך.
שלום, עם מי אני?
שמי אלי, אני בן 73 ושישה חודשים בערך, משהו כזה.
כן. כן.
מאז הקורונה לקחתי את 4 חיסונים שנתנו זה לכולם, ומאז כן. אני כל 3-4 חודשים, שפעת קלה, הצטננות, שוב שאלת ונזלת, וזה גורם לי פשוט לירידה חדה מאוד באיכות החיים. כן, במיוחד תשמע. במיוחד שסופס אותי בנסיעות בחול, אני בכלל הופך להיות מין סמרטוט כזה שם בקבוצה, או בכלל, זה פשוט גומר לי את כל הכיף, את כל ה...
אתה יודע, אלי, השאלה אם זה בגלל החיסונים או למרות החיסונים. אתה יודע, זה שקיבלת חיסונים וזה... זה שקיבלת חיסונים... רק שנייה. זה שקיבלת חיסונים וזה התחיל אחר כך, אני תמיד אומר, תמיד, 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 הכלב נבח וירד גשם. האם בגלל שהכלב נבח ירד גשם? אבל עובדה, בדיוק שהוא גמר לנבח, התחיל לרדת גשם. אז אנחנו לא יכולים לדעת אם זה קשור או לא קשור. הרבה מאוד אנשים מייחסים כל מיני תחלואים, ואני שומע את זה מדי יום אצלי במרפאה, שהיה לי שפעת, היה לי קורונה, או קיבלתי חיסון, ואחרי שבוע התחילו לי כך וכך וכך. אז באמת חלק מהדברים הם מיוחסים לקורונה. עכשיו, יכול מאוד להיות, ואני לא סותר את מה שאתה אומר, משום שיש שינוי במערכת החיסון לאחר חיסון, החיסון לקורונה. אבל ברגע מסוים, אתה נמצא במצב מסוים. מה שאתה צריך לעשות, זה לנסות להשתמש במה שאנחנו יודעים שאולי יכול לחזק את מערכת החיסון. שזה פעילות גופנית, שזה שינה טובה בלילה, שזה תוספות של ויטמינים במידה ואתה לא אוכל באופן מאוזן. כלומר, תזונה שמכילה ירקות ופירות מכל המינים ומכל הצבעים, ושלא חסר לך ברזל, ושלא חסר לך ויטמין B12, ושאתה מאוזן מבחינה זאת, זה מה שאני יכול להציע לך. אבל לא להתעייף, כי תשמע, גיל 73 זה גיל שאם אתה מתעייף, מערכת החיסון יורדת. אז לדאוג גם שאתה נוסע לחוץ לארץ לשינה טובה בלילה.
כן, אתה יודע, זה לא תמיד יוצא, לא תמיד זה מסתדר.
אז זה יכול להיות סיבה
שאתה... האם יש כתובת לשיפור המערכת החיסונית של הגוף?
כן, הכתובת היא שינה טובה, תזונה בריאה, פעילות גופנית. אתה יכול להוסיף ויטמין C באופן קבוע כשאתה נוסע או בתקופות קשות.
לא, אבל אין כתובת באיזה בית חולים.
לא, אף אחד.
אין דבר כזה.
אוקיי,
טוב, הבנתי,
100%.
תודה רבה.
אוקיי, אלי.
שבת שלום.
כל טוב, שבת שלום. זה רבותיי, סיימנו להיום. לא לפני שנודה למי שעשה איתי את התוכנית, מאירה פרץ ואייל פרנק, אורחים ומפיקים, עידן נאור על הדיגיטל, אליעזר בן יהודה על הפייסבוק, שקד מורג ופלג בן צבי על האחראים על השידור. תודה לכם המאזינים שהייתם איתי.